الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני י"ד בתמוז תש"פ, מסכת שבת, דף קכ"ב. ובסיום השיעור היום בסייעתא דשמיא נתייצב מרחק 5 שבועות מסיום מסכת שבת על קנ"ז דפיה. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, והתדרים דרכם מגיע קול התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. 35 ימים ודפים לסיום מסכת שבת, בעזרת השם ובישועתו, ביום שני כ"א במנחם אב תש"פ. זמן ומקום להודות לבורא כל העולמים על העבר ולבקש על העתיד. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, ביום חמישי הבא עלינו לטובה תענית 17 בתמוז, שפותחת את 3 השבועות, ובשבת הבאה עלינו לטובה נקרא את פרשת פנחס. ואני מתכבד להביא בפניכם את דבריו המופלאים של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטא, שנושא בתואר מרצה בכיר בערכים, גאון בתורה ובמידות, תלמיד חכם משכמו ומעלה. ונושא דבריו קשור לימים הבאים עלינו לטובה ולפרשת השבוע, פרשת פנחס, הריבים זה לזה. וידבר השם אל משה למור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. הפסוק אומר שעל כלל ישראל נגזרה כליה רחמנה ליצלן, אבל לא התפרש בכתוב על מה ולמה. מדגישה התורה כי העם נפדע מן העונש בזכות פנחס. פנחס בכוח מעשיו הסיר חרון אף מעל בני ישראל. כיצד? כותב הספורנו, בקנו את קינתי בתוכם שעשה נקמתי לעיני כולם, כדי שבירותם זה ולא ימחו, יחופר על אשר לא מיחו בפושעים, ובזה השיב את חמתי מעליהם. כלומר, התביעה על עם ישראל הייתה שלא מיחו בפושעים, ובאבון זה התחייבו כליה. כשקם פנחס והרג לעין כל את נשיא שבט שמעון החוטה, והעם ראו ולא מיחו, כופר להם החטא הקודם. שתיקה בפעם הזו כיפרה להם על השתיקה השלילית הקודמת. מן הפרשה הזו אנחנו מתוודים לחומר אבון התוכחה. ראינו כי אף על פי שהעם בכללותו לא השתתף בפועל בעבירה, הייתה מידת הדין מתוחה עליהם. והעניין הזה טעון ביור יסודי. נקדים ונאמר, בתורה קבועים כללי ענישה ברורים בהתאם לדרגת העבירה. לדוגמה, אבון הגזל, למרות חומרתו, אין בית דין עונשים עליו, כי ניתן להשיב את הגזילה. אכילת נבילות וטריפות, עונשה מלכות ותו לא. על ביטול מצוות עשה אין עונש בידי האדם, ובזמן בית המקדש היו מביאים קורבן עולה. וכאן, החוטים בבנות מואב היו 24,000 וכולם נספו במגיפה. ואומנם בכך לא שר חרון אף השם מישראל, ועדיין הייתה מידת הדין מבקשת לפגוע בכל העם, על שביטלו את מצוות התוכחה. היכן מצינו עונש כליה לעם שלם על ביטול מצוות עשה? כדי לרדת לעומק חיוב התוכחה, נוסיף ונלמד פרק מן הנביא יחזקאל, פרק ט'. שם מסופר על חזון נורא שנגלה לנביא לפני חורבן בית ראשון. הקדוש ברוך הוא מראה ליחזקאל את הדרך שבה תלחד ירושלים, כאשר יעלה עליה האויב. 6 מלאכי חבלה הגיעו לשערי העיר כדי להשחית את יושביה, עליהם הצטרף המלאך גבריאל, המתואר כאיש בעל כסת הסופר. גבריאל נשלח כדי לסמן את הצדיקים ולהבדילם, לבל ישלטו בהם מלאכי חבלה. בגמרתנו במסכת שבת לעיל בדף נון ה' מספרת שהקדוש ברוך הוא אמר לגבריאל לרשום על מצחם של הצדיקים תו של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של הרשעים תו של דם, שישלטו בהם מלאכי חבלה. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, מה נשתנו אלו מאלו? אמר לה, הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מיחו. ואכן הכתרוג על הצדיקים התקבל, ויותר מזה, הפורנות החלה בהם. והתמיעה שווה ונאורה, הקדוש ברוך הוא אישר שם צדיקים גמורים. ובכל זאת, הפורנות החלה בהם על שלא מיחו. העניין הזה מתפרש לפי המבואר בדברי הרמב"ן. ליסוד הדברים הוא שישנם עבירות שעונשם חמור מאוד, מכיוון ששורשם נובע בשינוי סדרי הבריאה. כגון החשמונאים שלקחו מלוכה במקום כהונה, ובשינוי סדר העונש ופיתורין, ולכן הם נחרטו. כמו כן קורח, היה לאיבי ורצה כהונה, נחרט הוא ועדתו. על פי דברים אלו נראה שמצוות התוכחה יסודה בשמירת צורת הסדר בבריאה. מצינו בחזל שאמרו יעקב אבינו לא מת, ובפשטות הכוונה היא, מאחר שישיר אחריו בנים הממשיכים את מורשתו, נחשב כאילו עדיין בחיים. בפנימיות הדברים יש עומק נוסף. כידוע שנשמת כל אדם מישראל שורשה בנשמתו של יעקב אבינו אשר דמותו חקוקה בכיסא הכבוד. זאת אומרת, שבכל יהודי נמצאת טיפה מנשמתו של יעקב אבינו, והרי אנחנו בניו ממש. אם כן, יעקב אבינו לא מת, כי הרי הוא חי עד היום בקרבנו. אפשר לדמות זאת לאילן רב פהרות, כל יהודי הוא ענף בעץ הקרוי יעקב אבינו, ממנו הוא יונק את חיותו. מסיבה זו אנו קרויים גוי אחד בארץ, נפשות כל ישראל כלולות יחד. וזה המקור הראשוני להלכה הקובעת כל ישראל ערבים זה לזה. הערבות ההדדית מחייבת לדאוג שלא יגדל בעץ ענף רקוף שעלול להזיק לכל הענפים המחוברים לו. זאת ועוד, כולנו חתמנו על שטר ערבות בער סיני והבנו הסכמה מפורשת להיות כל אחד אחראי שגם הזולת תשמור תורה ומצוות. וזאת על ידי שאנו כולם פה אחד נעשה ונשמע בלשון רבים ולא אעשה ואשמע בלשון יחיד. וברית הערבות הייתה הכרחית לקבלת התורה, שכן אין הקדוש ברוך הוא נותן תורה לכל אחד ואחד באופן אישי, כי אם לעם אחד, מאוחד. ואיכן שם ישראל תחת הער לשון יחיד לומר שהם כאיש אחד בלב אחד. נמצא שהערבות ההדדית בנויה משני רבדים, א', ברובד הפנימי כולנו ענפים הגדלים בעת ששמו יעקב אבינו, ב', ברובד הגלוי הסכמנו מרצון במעמד הר סיני להיות עריבים זה לזה. וכאן אנחנו מגיעים אל המסקנה המעשית. ברית הערבותי, הבסיס לחיוב מצוות התוכחה, אל תאמר שלום עליי נפשי, אני אעשה את שלי ומה אכפת לי מאחרים. דע לך, שהנך חלק אינטגרלי מעם שלם. שלומך הרוחני תלוי ומותנה בקיום התורה של זולתך. הנך אחראי באופן אישי לכל מחדל של אחיך היהודי. אתה ניתן לומר שמצוות התוכחה כלולה בקבוצת המצוות המשתיתות את סדרי הבריאה. העם היהודי מתאפיין בצוויון ייחודי גוי אחד בארץ. בביטולה של מצוות התוכחה, הנך מפנה עורף לחבריך. אם לא יגלה כל איש ישראל אכפתיות עמוקה ליהדותו של חברו, ינותק הקשר בין חלקי העם והרי הוא כפירודות בודדות, הנקראים המוני מטה. עם של יחידים בודדים, הפך מגוי אחד בארץ. ובכך נהרס סדר הבריאה. התופעה הזו התרחשה בפרשת פנחס, כשגילו ישראל אדישות כלפי אחותים בבנות מואב ולא הוכיחו אותם, עלה בהם חרון אף השם. האשמה הקיפה את כולם, שלא מחו, שלא יתריעו וירתיעו, שלא נזעקו יחד לבער את הקוצים מן הכרם ולבצר את חומות הדת. בהתנקרות לאחריות הקולקטיבית נוצר פירוט במחנה ישראל, נהרה סדר הבריאה, הנקרא גוי אחד בארץ, והתוצאה כאמור, אובדן זכות הקיום. מעתה עלינו לשאול, כיצד מיישמים בפועל את מצוות התוכחה? מה חובתנו כיום כלפי האחים הטועים? בשילי מסכת סוטה מונה המשנה 15 מאפיינים קשים לתקופה של עקבתא דמשיחא. אחד מהם, ואין תוכחה. והעניין הזה דורש ביאור. למה נגרעה אחרית הימים מכל התקופות שקדמו לה שכביכול נחסם בהם ערוץ ההידברות, ניתק הקשר ואין אפשרות לקיים את מצוות התוכחה? דברי רבינו בעל החזון איש משתמע שעקב ירידת הדורות מעטים הם היודעים להוכיח כהלכה. המוכיח עצמו גם הוא אינו נקי מחסרונות, ועובדה זו מזמנת תגובה בסגנון קשוט עצמך תחילה. תקן את השטעון אצלך שיפור, לפני שאתה בא לתקן אחרים. להבנת דבריו של החזון איש, נתבקש לעסוק בשאלה מהי ההגדרה ההלכתית של הרחוקים משמירת תורה ומצוות בימינו. החזון איש מסתמך על דברי הרמב״ם, ופוסק ותינוק שנשבע בנאה קום דינו כי ישראל ושחיטתו מותרת שהוא בחזקת שאם יודיעו להשתדלו עמו כשיעור ההשתדלות שהוא ראוי לשוב לא יזיד לבלתי שב. ושיעור ההשתדלות תלוי לפי התבוננות הדיינים כאשר יופיעו ברוח קודשם בהכרעת דינו. מדברים על אותם שאבותיו פרשו מדרכי הציבור והוא נתגדל ללא תורה דינו כישראל לכל דבר. בדברי החזוני שואלות שתי מסקנות. א', הרחוקים מתורה ומצוות בתקופתנו דינם כישראל גמור, תינוק שנשבע. ב', כל תינוק שנשבע יש להחשיבו כיהודי. כלומר שבאופן תיאורטי אין עיכוב מבחינת מקבל התוכחה, ואם אכן יפעלו כנדרש להשיבו למוטב, לא יקשה אורפו אלא ישוב אל היהדות. והחזון איש מדגיש כי המצב בימינו נחשב תמיד לקודם תוכחה, כיוון שאין לנו בקיאים במלאכת התוכחה, אין לבוא בטענות כלפי אחותים ודינם כאנוסים. איננו בקיאים די הצורך בו אומנות מורכבת זו. פעמי משיח הולכים וקריבים, בעינינו אנחנו זוכים לראות את תנועת התשובה מכה גלים. רבים הם הנוערים אל דרך התורה ושווים אל כור מחצבתם בגלוי ובגאווה. על רקע המציאות החדשה, דהיידנה ניתן לומר שזכינו לגילויה של דרך חדשה בקיום מצוות התוכחה. דרך זו מבוססת על העיקרון המנחה שאין להתערב בחייו הפרטיים של האדם ולהכתיב לו מה לעשות. הדרך הזו פועלת במתכונת של שיטת שיווק. הצג בפניו את הסחורה שברשותך והוא עצמו יחליט אם כדאי לו לקנותה. הסחורה הטובה ביותר נמצאת בידינו והיא התורה הקדושה. בתורה צפון ידע רב מאוד אודות מאורעות עתידיים שהתגשמו בהיסטוריה. כאשר השומע חש בעליל שהתורה היא מפת העולם, הוא מגיע בנקל למסקנה שהתורה ניתנה משמיים וכדאי לו לקנותה. דרך זו השיבה רבים מאבון בתקופתנו, ובה מקיימים להפליא את מצוות התוכחה. דברים מופלאים של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, בפתח שיעור דפינו היומי, בשבוע פרשת פנחס. סדר שעתנו היפה בעזרת השם ובישועתו, פותחים עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מן התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. לאחר מכן הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קוף חף א'. לאחר מכן נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי דף קוף חף ב' במסכת שבת. נחתום את תלמודנו בדף קוף חף ב' עם שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. ולאחר מכן פנינת שונה הלכות, בו אנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. וחתימת שיעור דפינו היומי עם משנה יומית על שני חלקיה. חלק הראשון, בו אנו לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא, כדי שבסייעתא דשמיא בסיום הש"ס יהיו באמתחתנו גם המשניות שאין עליהם גמרא. והחלק השני הוא מפעל המשנה היומית קביעותא, בו אנו לומדים את המשניות על סדר הש"ס ואוחזים אנו בסדר קודשים. פותחים כאמור עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב על פי ספר החינוך. והיום הזה מצווה ק"ז, מצוות משיכת כהן גדול ומלכי בית דוד בשמן המשחה. משורשי המצווה שרצה הקל ברוך הוא שנעשה פעולה בנפשותינו ביום שנעלה להתחנך בכבוד עבודתו הקדושה, תיראה בנו גדולה ושבח, וזוהי משיכת השמן. לפי שעניין המשיכה בשמן הטוב לא יעשו רק המלכים והשרים הגדולים, וגם מיסוד המצווה להיותו מוכן בבית לעת הצורך למעלת המקום, כי ידוע על דרך משל כי ממעלת בעל הבית הנכבד להיות מוכן בבית כל הצריך בה, ולא תתקף שם מלאכה עד אכן הצריך אליה. וככה עשהו משה רבינו במדבר, לקח מור וקינמון וקידה, מכל אחד מהם משקל 500 שקל בשקל הקודש, וקנה בוסם משקל 50 ו-200 שקל, ושוחק כל אחד לבדו וערבן ושרן במים זקים ומתוקים, עד שיצא כל כוחן במים ונתן על המים שמן זית, הין, ויודבט לוגין. ובישל הכל על האש עד שעבדו המים ונשאר השמן, ושמן משחה זה מושכים כהן גדול, וכהן משוח מלחמה ומלכי בית דוד, וגם ממנו נמשך המשכן וכל כליו. אבל אין משיכת כלים נוהג לדורות, והיא מצווה מוטלת על הציבור, והיא נוהגת בזמן הבית. זוהי כאמור מצווה ק"ז מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך. וכעת, אל הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קכ"א במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא כעוד כלי לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, מניין שנידה טובלת רק בלילה של היום השביעי? והתשובה, שנאמר, 7 ימים תהיה בנידתה, ללמד שנחשבת נידה גמורה כל זין ימים. שאלה שנייה, מה הדין נוכרי שבא לחבות את הדליקה? התשובה, מניחים לו לחבות. שאלה שלישית, באיזה קטן אמרה המשנה שאין מניחים לו לחבות? והתשובה, בקטן שיודע להבחין שנוח לאביו בדבר, שיחבא את הדליקה. שאלה רביעית, מדוע חשש רבן יוחנן בן זכאי שהאדם שקפה את הכלי על העקרב חייב חטאת? והתשובה, משום שהסתפק שכיוון שהעקרב לא רץ אחרי האדם לנושכו, לא היה כאן חשש פיקוח נפש. שאלה חמישית, נזדמנו לו נחשים ועקרבים וארגן, מדוע הלשון נזדמנו לו? אומר רש"י, שהיו עתידים להזיק ונתגלגלה זכות על ידו לאבדם, משום שמגלגלים זכות על ידי זכאי. והשאלה האחרונה, האם מותר לדרוס על רוק המונח על הקרקע? והתשובה, מותר לדרוס לפי תומו בלא להתכוון. אלה אמוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קכ"א במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע י"ד בחודש תמוז תשפ, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קכ"ב. במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף חפה לפעמוד ב', 14 שורות מתחילת העמוד, בנקודותיים ומן המילים, ועל הקרב שלא תישח. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה לאל, בדף קוף חפה לפעמוד א', המשנה השנייה בעמוד, בירה המשנה דין הנחת כיסוי לנר לצועה ולהקרב. אמרה המשנה, קופים כערה, מניחים כערה של חרס הפוכה על גבי הנר הדולק בשבת, בשביל שלא תוחז האש בקורה שמעליה, ובלבד שלא יחבא את האש בהנחת הכערה. וכן קופים כערה על צועה של קטן, וכן על הקרב שלא תישח. ואף שבהנחת הכערה הוא צד את הקרב. מבררת הגמרא את דין הריגת מזיקין בשבת. אמר רב יהושע בן לוי, כל המזיקין ההורגים בני אדם, הרי הם נהרגים בשבת, מותר להורגם בשבת. וכעת סבורה הגמרא שמדובר באופן שאין זה פיקוח נפש, שלא היו מזיקים אילו רצים אחריו להורגו. ומכל מקום רב יהושע בן לוי מתיר, הועיל והם יכולים להרוג. והטעם, משום שסובר כרבי שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, אין חייבים עליה. כיוון שאינה אסורה אלא מדרבנן, וכאן לא גזרו חכמים. מיטיב רב יוסף, מקשה על כך רב יוסף, שנינו בברייתא חמישה מיני מזיקין נהרגים בשבת. חמישה מיני מזיקין מותר להורגם בשבת משום שהם רגילים להרוג. ואילו הן? זבוב שבארץ מצרים וצירעה שבנינווה. ואומר הרשש, נראה שהזבוב והצירעה נזכרים כאן הם אלו שכיוון עליהם הנביא ישעיהו בפרק חי. ישרוק השם לזבוב אשר בקצה יהורי מצרים, ולדבורה אשר בארץ אשור. הצירעה היא מין ממיני הדבורים ועושה דבש כמותה, ונינווה היא הבירה של ארץ אשור, וכיוון שממינים אלו יש סכנה לאדם, לכן נזכירם הנביא. והמינים המצויים שם הם סכנה לאדם. אז אם כן, חמישה מיני מזיקים נהרגים מותר להורגם בשבת משום שהם רגילים להרוג, ואילו הם זבוב שבארץ מצרים וצירה שבנינווה והקרב שבחיידיאב. לשם הגלה מלך אשור את ישראל בימי מלכות חזקיה, כאמור ביבמות דף י"ז, ונחש שבארץ ישראל וכלב שוטה שבכל מקום. מני כדעת משנויה הברייתא הזו, אילא אם נאמר כשיטת רבי יהודה היא, האמר הרי הוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה חטאת, מלאכה אסורה בשבת הנעשית לצורך דבר אחר שאינו הצורך המכוון למלאכה הזו, כגון המחבא את הנר בשבת מפני שהוא חס על השמן, אין זה כיבוי הצריך לגופו, שאין לך כיבוי הצריך לגופו, אלא כשעושה כיבוי לעשיית פחמים או שמחבא פתילה כדי להבבה, היינו כדי לתקן את הפתילה שיהיה נוח להדליקה, אבל כשמחבא את הנר מפני שהוא חס על השמן, הרי זה כיבוי לצורך דבר אחר. ובכל אופן סובר רבי יהודה שהוא חייב עליה חטאת, ואם כן, אף שמעשה הריגת המזיקים הללו לא נעשה לצורך נטילת נשמה שהיא המלאכה אסורה, אלא נעשה כדי לסלקה מעליו כדי שלא יזיקו, סובר רבי יהודה שחייב עליה, וכיצד מתירה הברייתא להרוג את המזיקים הללו. וכאמור, סבורה הגמרא כעת שאין המזיקים הללו רצים אחריו להורגו, ואין בכך פיקוח נפש. ולכן קשה לדעת רבי יהודה הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, כיצד מתירה הברייתא להרוג את המזיקים הללו, הרי עושה בכך מלאכה גמורה של נטילת נשמה. אלא לה ואלא ודאי הברייתא הזו היא כשיטת רבי שמעון הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, ואין היא אסורה אלא מדברי חכמים, וכאן לא גזרו חכמים. והניהו דשארי, ומכל מקום לא התירו חכמים להרוג אלא את חמשת המזיקים הללו, אבל אחריני שאר המזיקים לא. אם כן קשה על רבי יהושע בן לוי שהתיר להרוג את כל המזיקים בשבת. מנסה הגמרא לדחות הקושייה ולומר, אמר רבי ירמיה, ומה נעימה לן מי אומר לנו, דהה מתרצתאי שברייתא זו שהעביר רבי יוסף שלא הותר להרוג אלא חמישה מזיקים, הילו, היא ברייתא מדויקת, דילמה משבשתאי, שמה הברייתא הזו של רבי יוסף היא משובשת, וההלכה זו ששנה רבי יהושע בן לוי שמותר להרוג את כל המזיקים בשבת, היא ההלכה הנכונה. אומר רשי שהברייתא הזו שנה אותה רב יוסף כמבואר בגמרא לקמן, ולא נשנתה בבית מדרשם של רב חייא ורבי הושעיה. וכל ברייתא שלא נשנתה בבית מדרשם של רב חייא ורבי הושעיה, יש להסתפק שמה משובשת היא, ואין להקשות ממנה. מדוע הברייתות ששנה אותם רב חייא הם המדויקות? כי רב חייא שנה ברייתא רק מה ששמע מרבי, ולכן הגמרא אומרת במסכת יבמות, בדף מ"ב עמוד ב', מחלוקת במתניתין וסתמה בברייתא מאי, האם לפסוק כסתם ברייתא נגד הספק במשנה? עונה שם הגמרא שרבי לא שנאה, אז רבי חייא מניין לו? וחכמים בדקו את הברייתות שנשנו על ידי התנאים האחרים, ולא מצאו אותם מדויקות כמו הברייתות ששנו רבי חייא ורבי הושעיה. וכאשר הגמרא אומרת תנו רבנן, זו ברייתא ששנו רבי חייא ורבי הושעיה, אבל ברייתות שלא נאמרו מפיהם, מכנה אותם הגמרא בלשון תניא, או תנא תונא. כך נאמר באיגרת רב שריר הגאון. אז אם כן, שאלת הגמרא, אולי הברייתא שהביא רב יוסף היא משובשת? מתרצת הגמרא, אמר רב יוסף, אנא מתנינא לה. אני שניתי את הברייתא הזו ואותבינה לה, והקשיתי ממנה לרב יהושע בן לוי, ואנא מתריצנה לה, ואני אפרש את העניין הזה כדי שלא יהיה קשה מהברייתא על רבי יהושע בן לוי. שההלכה הזו ששנה רבי יהושע בן לוי עוסקת ברצו אחריו, ודברי הכל. המזיקים רצו אחריו לאורגו, ולכן מותר לאורגם משום פיקוח נפש. ובין לדעת רבי יהודה הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, ובין לדעת רבי שמעון הסובר שפטור עליה, מותר להרוג את המזיקים הללו. אבל הברייתא ששניתי, אני, שלא הותר להרוג אל החמישה מזיקים אלו, היינו כשלא רצים אחריו, וכדעת רבי שמעון הסובר, שמלאכה שאינה צריכה לגופה אינה אסורה, אלא מדברי חכמים, וחכמים לא גזרו בחמשת המזיקים הללו. אבל רבי יהודה הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, לא יתיר להרוג גם את החמישה מזיקים הללו, כיוון שאינם רצים אחריו. מביאה הגמרא מעשה בעניין הריגת נחשים והקרבים בשבת. תני תנא קמי דרבא בר אבונא, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רבא בר אבונא, ההורג נחשים והקרבים בשבת, אין רוח חסידים נוחה ממנו, אין דעתם של חסידים נוחה מהמעשה הזה, אין המעשה הזה אגון בעיניהם. ואין מדובר כשהם רצים אחריו, שאז ודאי גם החסידים יודו שצריך להורגם, כיוון שהוא סכנה. אלא כפי המבואר לקמן, אותו אדם חושש אם לא יארגם, עלולים הם להזיק לו בשעה שיחסו. אמר לי רב על התנה, ואותן חסידים המחמירים בכך, אין רוח חכמים נוחה מהם. משום שטוב עושה אותו אדם ההורג נחשים והקרבים בשבת, שאף שאין הם מזיקים כעת, עלולים להזיק בשעת כעסם. אומרת הגמרא, ופליגה דרבונה, ודברי רבה שאמר לו אותו חכם, חולקים על דברי רבונה אביו. דרבונה חזי על ההוא גברה, ראה אדם אחד, דקקטיל זיבורה, היה הורג צירעה בשבת. אמר לי רבונה לאותו אדם, שלמיתינו לחולו, וכי גמרת להרוג בכך את כל הצרעות? מה הועלת בכך שהרגת את הצירה? הרי עדיין יש הרבה צרעות בעולם, אז מדברי רבונה יש ללמוד שאסור להרוג מזיקים אלו שאינם רצים אחריו כעת להזיק, ושלא כדברי בנו רבא שהתיר להרוג נחשים ועקרבים בשבת, הועיל ויכולים להזיק. ויהיה הגמרא ברייתא לעניין הריגת נחשים ועקרבים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נזדמנו לו נחשים ועקרבים. אם הרגן בידוע, דבר ידוע הוא שנזדמנו לו מן השמיים לפניו כדי שיזכה לאורגן שמגלגלים זכות על ידי זכאי. ואם לא הרגן בידוע, שנזדמנו לו מן השמיים כדי להראותו שחטא והיה עליהם להורגו, ונעשה לו נס מן השמיים שלא הרגו. אמרו לביתימה, ויש שאומרים שאמר זאת רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, לא אמרו בברייתא שאם לא הרגן בידוע שנזדמנו להורגו, אלא בנישופין בו, שהיו נושפים כדרך שהם כועסים וקרובים להזיקו. אבל אם לא כן, אין זה סימן שנזדמנו לפניו להזיקו. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הריגת נחש בשבת. מספרת הגמרא, אמר רבי אבא בר כהנא, פעם אחת נפל נחש אחד בבית המדרש בשבת, ועמד ניוטי אחד, הוא היה ישראלי ונקרא כך על שם מקומו והרגו. אמר רבי, פגע בו אדם כיוצא בו. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, מה אמר רבי? פגע בו כיוצא בו, האם רצונו לומר דשפי רביד, שטוב עשה אותו אדם שהרגו, כלומר, כיוון שהנחש רודף את האדם להורגו, טוב שפגע בו אדם כמו שהנחש רודף להרוג, טוב שיארגנו, או לא, או לא טוב עשה שהרגו. ובדרך גנאי אמר רבי, שפגע בו אדם שהוא רשע כנחש. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק מהמעשה שהיה, תשמע, בואו שמע ראיה, דרבי אבא ברי דרבחי אבא רבא ורבי זירא ויתבי הקילעה היו יושבים בחדר הכניסה דבי רבי ינאי. בביתו של רבי ינאי נפק מילתא מביניי, הוא יצא השמועה מביניהם. באו מיני מרבי ינאי ושאלו עליה את רבי ינאי, מהו להרוג נחשים ועקרבים בשבת, האם מותר או אסור? אמר לו, השיב להם, צירעה שאינה מסוכנת כנחש ועקרב אני הורג בשבת. אז נחש ועקרב לא כל שכן שמותר להרוג. מכאן יש להוכיח שאותו נאיותי שהרג את הנחש בבית המדרש, טוב עשה. דוחה הגמרא ואומרת, דילמה, שמא לא התיר רבי ינאי להרוג מזיקים אלו בכוונה, אלא רק לפי תומו, שלא בכוונה. כלומר, כשהוא הולך ורואה נחש או עקרב בדרכו, הוא לא צריך ללכת למקום אחר, אלא יכול להמשיך בדרכו ולדרוך עליהם בהליכתו. ואם מתו, אין בכך איסור, כיוון שלא נתכוון להורגם. ומניין שמלאכה זו מותרת, דאמר רב יהודה, רוק שהיה על הארץ דורסו לפי תומו, דורך עליו שלא בכוונה, ואף שהוא ממרח את הרוק ומשווה גומות שבקרקע, שהן מלאכות האסורות בתורה, כיוון שלא מכוון לכך, אין בכך איסור תורה, אלא מדברי חכמים. ומשום מייסות הרוק, התירו חכמים את גזירתם. ואמר אף שישת, אף נחש דורסו לפי תומו שלא בכוונה. ואמר אף קטינה, אף הקרב דורסו לפי תומו. הרי שלא יתירו חכמים הריגת מזיקים בשבת, אלא כשהוא בדרך שאינו מתכוון. מביאה הגמרא מעשה שהיה ברוק, שהיה מונח על הארץ בשבת. אבא בר מרתא, דהו, שהוא הנקרא גם אבא בר מניומי, אבי מסקי בי, דבי ריש גלות הזוזי, הייתיו וכמה צער אלי. אנשי ביתו של ראש הגולה היו נושים בו ממון, והביאו לבית ראש הגולה, והיו מצערים אותו כדי שיחזיר לריש גלותה את חובו. אבי שדי רוק היה רוק מוטה לפניהם ושבת היה. אמר לו ריש גלותה, הייתו מה נסחיפו אלויי. הביאו כלי ותחסו בו את הרוק. אמר לו, אבא בר מרתא, לא צריכתו. אין אתם צריכים לעשות כך, שהרי אחי אמר רב יהודה, רוק דורסו לפי תומו, ואם כן אפשר להניחו בלא כלי על גביו, ויעבור עליו אדם וידרסנו שלא בכוונה. אמר לו ריש גלות על אנשי ביתו, מדבריו ניכר שצורה מרבננו, שהוא תלמיד חכם, שבקו, הניחו לו ותשחררו אותו. ומבאר הפרשת מרדכי שהחוף שטבעו אנשי ריש גלות מאבא בר מרתא היה בעבור תשלום המס למלך, וסבר אבא בר מרתא שכיוון שהוא תלמיד חכם הוא פטור מלשלם את המס הזה, כמו ששנינו במסכת בבא בתרא בדף ח' שתלמידי חכמים פטורים מלשלם מיסים, והיה לו גנאי לשלם את המס הזה, והכן השתמת מלשלם את חובו. אחרי שהתברר לריש גלות שהוא באמת תלמיד חכם, פטרו מלשלם את חובו. כיוון שהוזכרו לאל דברי רבי אבא בר כהנא בעניין הריגת נחש בשבת, מביאה הגמרא כמה הלכות נוספות בשמו. אמר רבי אבא בר כהנא, אמר רבי חנינא, פרמוטות מנורות של מתכת שעשויות כקנה שנותנים בתוכם שמן ובראשם נמצאת הפתילה של בית רבי שהיו מצויות בביתו של רבי, מותר לטלטלן בשבת. מבררת הגמרא, אילו פרמוטות התיר רבי חנינא לטלטל. אמר לרבי זיירא לרבי אבא, אילו פרמוטות התיר רבי חנינא לטלטל בשבת, האם בניטלין בידו אחת, רק אילו שאפשר לקחתם ביד אחת, או שיתיר לטלטל אפילו מנורות גדולות שצריכים לקחתן בשתי ידיים. אמר לי, ישיב לו רבי אבא, לא התיר רבי חנינא אלא כאותן פרמוטות של בית אביך, שהן קטנות וניטלים ביד אחת, אבל אותן מנורות שהן גדולות, אסור לטלטלם בשבת מפני שהן מוקצה הועיל ואינם עשויות לטלטול ואדם קובע להם מקום. דין נוסף שאמר רבי אבא בשם רבי חנינא ואמר רבי אבא בר כהנא, אמר רבי חנינא, קרונות, עגלות עשויות לשאת בהם בני אדם של בית רבי שהיו בביתו של רבי, מותר לטלטלן בשבת. אמר לרבי זיירא, שאל רבי זיירא את רבי אבא, על איזה קרונות דיבר רבי חנינא שאתיר? בניטלין באדם אחד, שאדם אחד יכול לטלם, או אפילו שאינם ניטלים אלא בשני בני אדם? אמר לי, ישיב לו רבי אבא, לא התיר רבי חנינא אלא באותן קרונות של בית אביך שהם ניטלים באדם אחד, אבל אותם שאינם ניטלים אלא בשני בני אדם, אסור לטלטלם ממקום למקום. דין נוסף שאמר רבי אבא בשם רבי חנינא ואמר רבי אבא בר כהנא, התיר להם רבי חנינא לבית רבי, לאנשי בית רבי, לשתות יין של ישראל המובא בקרונות של נוכרי על ידי הנוכרי, ואפילו שהיו החביות חתומות בחותם אחד בלבד ולא בשתי חותמות. ישראל שהפקיד חבית יין אצל הגוי, היין אסור שמא ניסך אותו הגוי לעבודה זרה, והרי זה יין נסך. אבל אם הייתה החבית סגורה וחתומה בשתי חותמות שיכול הישראל להכיר בחותם עם פתחה הגוי, והגוי יחזירה לישראל כשהחותם סגור, הרי היא מותרת ולא חוששים שמא זייף הגוי את החותם, כי הוא לא טורח כל כך בשביל לנסך את היין. נחלקו בגמרא במסכת עבודה זרה בדף למד א', אם הייתה סגורה בחותם אחד, רב לזר מתיר בשתייה וחכמים אוסרים בשתייה. אומרת הגמרא, ואמר רבי אבא ולא ידן, איני יודע, האם הטעם שהתיר להם רבי חנינא משום שסבר לה כרבי אליעזר, האם הוא סובר כמו רבי אליעזר שאמר יין מותר בחותם אחד, או שבאמת מצריך שתי חותמות כדעת חכמים החולקים על רבי אליעזר, אלא שבחביות היין שהביא הנוכרי לבית רבי לא היה חושש שמא פתחם הנוכרי משום אימת הדבי נשיאה, שהיה הנוכרי ירא מן הנשיא שהיה שליט וממונה על ידי המלכות. כמו שנאמר במסכת ברכות בתפתת זין עמוד ב', שהיו שוטרים עומדים במצוות אנטונינוס להקות ולהינקם בכל העומדים עליו, על רבי. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף קוף ב' עמוד א'. משנתנו עוסקת במלאכה שעשה גוי בשבת, אם מותר להנות ממנה. אומרת המשנה, נוכרי שהדליק את הנר בשבת לצורך עצמו, משתמש, מותר להשתמש לאורו אף הישראל. ואף שבפירות הנושרים בשבת גזרו חכמים שלא ייהנה מהם שמא יעלה ויתלוש, וכן במשקים שזבו מן הפירות אסרו חכמים ליהנות מהם שמא ישחות, כאן לא גזרו חכמים שמא ידליק את הנר. והטעם, משום שבמלאכות אילו שהם דבר מאכל, הועיל ואדם להוט אחרי האכילה והוא קל לעשותם, יש לחשוש שיעשה איסור ויתלוש פירות או ישחות מן הפרי. אבל הדלקת הנר, שאינה אכילה ואינה קלה כל כך לעשותה, יהיה זכור שאסור לעשות את המלאכה הזו ולא יעשה. כך תוספות בדיבור המתחיל, משתמש ישראל לאורה. אומרת המשנה, ואם הדליק הנוכרי את הנר בשביל ישראל, אז הועיל והדלקת הנר עם מלאכה אסורה בשבת, אסור להשתמש לאורו. ואיסור הנאה הוא לא רק לישראל הזה, אלא גם לישראל אחר. ומה שהתירו במסכת העירובין בדף מם, בדבר שהביאו הגוי מחוץ לתחום, שיהנה ממנו ישראל אחר, ומשום שתחומין זה איסור דה רבנן. אבל הדלקת הנר מלאכה דאורייתא היא. ואילו דעת הראב"די שגם במלאכה דאורייתא מותר לישראל אחר ליהנות מזה. ומה שהתירו לאל בדף קכ"א, כשיש דליקה, כיבוי הנעשה על ידי גוי, שלא צריך לומר לו אל תכבה, זה מכיוון שאינה ישראל נהנה מגוף המלאכה, ואין זה כשאיבת מים ונר, ששם נהנה ממלאכת הגוי שמשתמש בנר או במים, אבל בכיבוי אינו נהנה מעצם הכיבוי, אלא מכך שביתו לא נשרף. כך התוספות בדיבור המתחיל, ואם בשביל ישראל אסור. אם כן, גזירת חכמים היא שאסור ליהנות ממלאכת נוכרי בשבת. רש"י כותב שאסור ליהנות ממלאכת הגוי בשבת מדברי חכמים, ולכמן כותב רש"י שאסור לישראל ליהנות במוצאי שבת ממלאכת גוי הנעשית בשבת, עד הזמן שהיה יכול להיעשות אילו היה עושה את המלאכה במוצאי שבת, כדי שלא ייהנה ממלאכת גוי הנעשית בשבת. תוספות בדיבור המתחיל, ואם כותבים שאיסור ההנאה ממלאכת גוי בשבת הוא סניף לגזירה של אמירה לנוכרי, שאם ייהנה ממלאכת הגוי, יבוא לומר לו לעשות מלאכה זו עבורו בשבת. מביאה המשנה דין נוסף של מלאכה שעשה אותה נוכרי בשבת. מילא הנוכרי מים מבור הנמצא ברשות הרבים להשקות את בהמתו, משקה אחריו הישראל את בהמתו מאותם המים שמילא הנוכרי. והטעם שמותר לישראל להשתמש במים רק אחרי הגוי, משום שכך ניכר שהגוי לא מילא את המים אלא בשביל עצמו. אבל אם ישתמש במים לפני הגוי, יבואו הרועים לומר שהגוי מילא את המים עבור הישראל והישראל נהנה ממלאכתו. והביור הלכה בסימן שין כפהי כותב שגם לדעת רשי לא נאסר לישראל ליהנות קודם הגוי, אלא כשאין ידוע כוונת הגוי מילא לצורכו לצורך הישראל. אבל אם ניכר שמילא לצורכו הגוי, מותר לישראל ליהנות ממלאכת הגוי מיד אפילו קודם שיהנה ממנה הגוי. אם כן, אמרה המשנה, מילא נוכרי מים מבור הנמצא ברשות הרבים להשקות את בהמתו, משקה אחריו ישראל את בהמתו מאותם המים שמילא הנוכרי. ואם מילא הנוכרי מים מן הבור בשביל ישראל, אסור לישראל להשקות מהם את בהמתו, הואיל ונעשה בהם מלאכת איסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, שהרי בור מים הוא רשות היחיד. וזה כאמור לעניין השקעת בהמת הישראל. ולעניין הישראל עצמו, מביאים התוספות בדיבור המתחיל, משקה אחריו ישראל, שתי דעות אם יכול לשתות מן המים או לא. לדעת רבינו תם יכול לשתות, כיוון שהגוי לא הועיל לו כלום במלאכה הזו, שהרי אף הישראל עצמו יכול לרדת לבור ולשתות מן המים בלא לעבור על איסור הוצאה. לעומת זאת, לגבי בהמתו, כיוון שהגוי הועיל לו במלאכה הזו, שהרי הבהמה אינה יכולה לרדת לבור ולשתות, לכן אסור לו ליהנות ממלאכת הגוי. ואילו דעת רי, שאף הישראל אסור לו לשתות מן המים, וכן שאר תשמישים דינם כשתייה. ומה שכתבה המשנה להשקות בהמתו, לחדש לנו שאם הגוי מילא מים לצורך בהמתו, מותר לישראל להשתמש במים אפילו לצורך בהמתו, ולא גוזרים ואומרים, כיוון שהבהמה רגילה לשתות הרבה, יש לה חשוש שירבה עבורה. מסיים את המשנה עם דין נוסף, עשה נוכרי כבש לירד בו מן הספינה ליבשה, יורד אחריו ישראל. בעשיית כבש בשבת יש כמה איסורים כגון בונה ומכה בפטיש ועוד, אבל כיוון שהגוי בנה את הכבש לצורך עצמו, אין לה ישראל לחוש על כך. ולכאורה יש בזה איסור מוקצה, שהרי העצים המשמשים לעשיית הכבש הם מוקצה. ולמרות שדברים השייכים לגוי אין בהם אישור מוקצה, כיוון שאין הנוכרי מקצה כלום ודעתו להשתמש בשבת בכל מה שיוכל מכל מקום, אם היו העצים מחוברים ותלש אותם הגוי בשבת, יש בהם מוקצה. אבל באמת אומר הרמב"ן, גם כשהעצים מוקצה מותר לירד בכבש בשבת, כשעשה אותם הגוי בשבת לצורך עצמו. והטעם לכך, כיוון שבהליכתו על הכבש, אינו מטלטל את הכבש ממקומו, ומותר לגעת במוקצה כשאינו מטלטלו. וכמו שמותר לשבת על אבנים בשבת, למרות שהם מוקצה, הועיל ואינו מטלטלה ממקומם. אם כן, עשה נוכרי כבש לירד בו מן הספינה ליבשה, יורד אחריו ישראל, ואם עשה נוכרי את הכבש בשביל ישראל, אסור לישראל לרדת בו. מספר את המשנה מעשה ברבן גמליאל, וזקנים שהיו באים בספינה בשבת, ועשה נוכרי כבש לירד בו ליבשה, וירדו בו רבן גמליאל וזקנים. והמעשה הזה מופיע במשנה במסכת העירובין בדף ממא' עמוד ב', ושם כתוב שספינה הבאה מן הים בשבת, אין עולים ממתוכה ליבשה, משום שהבא מחוץ לתחום בשבת, אסור לו לזוז ממקומו. אבל אם הייתה בתוך התחום, עד שלא חשיכה מותר, ומעשה זה שהיה ברבן גמליאל, כבר הייתה הספינה בתוך התחום קודם שחשיכה. וכיוון שהיו בתוך התחום מבעוד יום, מותר להם לירד ליבשה. והדין הזה של הבא בספינה בשבת נידון בגמרא במסכת העירובין. זו היה המשנה שלנו במסכת שבת, בפרק ה-16, פרק ששמו כל כתבי הקודש, בדף קכ"ב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו שלושה אופנים שמותר ליהנות ממלאכת הגוי בשבת, בנר, במים ובכבש. מבארת הגמרא מדוע הוצריכה משנתנו להשמיע את שלושת האופנים, מדוע לא די באופן אחד. אומרת הגמרא, וצריכה הוצריכה משנתנו להשמיע שלושה אופנים אלו מדוע. די השמועינן, אם היה משמיע רק את היתר ליהנות מנר שידליקו הגוי בשבת לצורך עצמו, היינו סבורים שדווקא ממלאכת הדלקת הנר מותר ליהנות, משום דנר לאחד, נר למאה. נר שאורו מועיל לאדם אחד, מועיל גם למאה אנשים. ולכך אין לחשוש שהגוי שידליק נר לצורך עצמו, ירבה בהדלקת הנר בשביל הישראל, כיוון שדי במה שידליק, גם לו וגם לישראל. אבל מה אם שמילא הגוי בשבת לצורך עצמו, הייתי סבור שיש לגזור איסור בדבר דיל מעתי להפושי, שמא יבוא הגוי להרבות בשביל ישראל. לכן משמיעה משנתנו דין מלאכת הגוי גם במים, שאם מילא הגוי מים לצורך עצמו, מותר לישראל ליהנות מהם. וכן להפך, אילו הייתה המשנה משמיעה דין מילא מים ולא דין נר, הייתי סבור שדווקא במילא מים שיש ריבוי במלאכה כששואף גם עבורה ישראל, יש לאסור, אבל בנר שאין חשש שמא ירבה, משום שנר אחד נר למאה, אילו ידליק עבורו ועבור ישראל, יהיה מותר לישראל ליהנות ממנו. משמיע המשנה שגם בזה אסור. איך מסביר הרמב"ם בפירוש המשניות? ממשיכה הגמרא ושואלת, וכבש, למה לי? הדין האמור בכבש, מדוע צריך לכתוב אותו במשנה? הרי הוא שווה בדינו לנר, שהרי גם כבש הנעשה לאדם אחד, מועיל למאה אנשים, ושוב אין לגזור שמה יעשה הגוי כבש נוסף, גם עבור הישראל. משיבה הגמרא, באמת אין דין הכבש נצרך לצורך עצמו, אלא מעשה דרבן גמליאל וזקנים כמה שמלן. משנתנו כתבה דין כבש כדי להשמיענו את המעשה, שגם כן מופיע במשנה ברבן גמליאל וזקנים, שנלמד ממנו הלכה למעשה. מביאה הגמרא ברייתא בדין הנאה ממלאכת גוי. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא נוכרי שליקט הסבים שתלש הסבים מן הקרקע בשבת לאכיל לבהמתו, מאכיל אחריו ישראל את בהמתו מהסבים שנותרו. ואם ליקט הנוכרי הסבים בשביל ישראל, אסור לישראל ליהנות מהם. וכן הדין בנוכרי שמילא מים מן הבור הנמצא ברשות הרבים להשקות את בהמתו, משקה אחריו ישראל את בהמתו. ואם מילא הנוכרי מים בשביל ישראל, אסור לישראל ליהנות מהם. באמת דברים אמורים שאם ליקט הנוכרי הסבים או מילא מים עבור עצמו, מותר לישראל ליהנות ממלאכתו, דווקא באופן שאין הנוכרי מכירו, אבל אם היה הנוכרי מכירו, אסור לישראל ליהנות ממלאכת הגוי. וכעת סבורה הגמרא שתם האיסור במכירו, שמה הגוי עושה את המלאכה אף עבור הישראל. ולכן תקשה הגמרא בהמשך על המעשה ששנינו במשנה ברבן גמליאל שירד מהספינה, על הכבש שעשה הנוכרי, שכיוון שהיה הנוכרי מכירו, כיצד הותר לרבן גמליאל ליהנות ממלאכת הנוכרי. אמנם למסקנת הגמרא שכבש הרי הוא כנר, שאנחנו אומרים בו נר לאחד נר למאה, אפילו אם הנוכרי מכיר את הישראל ועושה את המלאכה אף עבור הישראל, מותר לישראל ליהנות ממנה ואין איסור הנאה ממלאכת הנוכרי במכירו, אלא רק במקום שיש לחוש שמה ירבה בשבילו, ויעשה מלאכה נוספת לצורך הישראל בלבד. כך מפרש רשי על פי ביור המהרש"א. מקשה הגמרא, איני, וכי כך הוא הדין שגוי שליקט הסבים לצורכו מותר לישראל ליהנות מהם? ואמר אבונה, אמר רבי חנינה, אמר אבונה בשמו של רבי חנינה, מעמיד אדם את בהמתו על גבי הסבים בשבת, בשביל שתאכל מהם, ואף על פי שהיא תולשת אותה מן הקרקע ואין לגזור שמה יתלוש בידיים ויאכילנה, אבל לא יעמידנה על גבי דבר המוקצה בשבת שחוששים שמה ייטול בידיים מן המוקצה וייתן לה. והרי אותם הסבים שתלש הגוי בשבת מן הקרקע, מוקצים הם, וכיצד הותר לישראל ייתן לבהמתו? ולמה הם מוקצים שהרי מאתמול קודם השבת היו מחוברים? ותוספות מוסיפים שמדובר בהסבים שאין הבהמה יכולה לבוא עליהם ולאוכלם ולכך הם מוקצה. ועוד הם מתרצים שבפירות הנושרים בשבת הסרום חכמים במסכת ביצה בדף ג' עמוד א' שמה יעלה ויתלוש. ולא אסרו אותם משום מוקצה, כי בפירות אדם יושב ומצפה מתי ייפלו מן העץ. ולכן לולי הטעם שמה יעלה ויתלוש, לא אסרו אותם משום מוקצה. כי הוא כל הזמן מצפה להם, אבל הסבים אין אדם חושב להשתמש בהם ערב שבת, ולכן זה מוקצה. ועל הדין שאמר אבונה בשם רבי חנינה שמעמיד אדם את בהמתו על גבי הסבים בשבת בשביל שתאכל מהם, למרות שהיא תולשת אותה מן הקרקע, ולמרות שאדם מצווה על שביטת בהמתו, שנאמר להם מען ינוח שורך וחמורך, מכל מקום נאמר במחילתה, יכול, לא יניחנו תולש, לא יניחנו עוקר, תלמוד לומר למען ינוח, ואין זה נוח, אלא צער. ולא חוששים שיתלוש, כי איסור תולש בשבת ידוע לבני אדם, ולכן אין חשש שישכחנו. אבל איסור מוקצה קל בעיני בני אדם, ויש לחוש שמה ישכח ויתלטל. אם כן, קושיית הגמרא, איך אמרנו שגוי שליקט הסבים לצורכו מותר לישראל ליהנות מהם, אמר במפורש רבונה בשמו של רבי חנינה, שלא יעמיד את הבהמה על דבר המוקצה בשבת, כי חוששים שמה ייטול בידיים מן המוקצה וייתן לה. ואותם הסבים שתלש הגוי בשבת מן הקרקע הם מוקצים, אז איך הותר לישראל ייתן לבהמתו? מתרץ את הגמרא, לא מדובר שהוא עומד עם בהמתו לפני הסבים בשביל שתאכל, שבזה אכן יש לגזור שמה יטלטל את הסבים בידיו ויאכילנה. אלא מה שהתירו רק באופן דקיים לה באפה, שעומד בפניה שלא תלך למקום אחר, ואז לה והולכת היא, ואכלה ואוכלת מן הסבים. מברר את הגמרא עוד את דברי הברייתא. אמר מר שנינו לאל בברייתא במה דברים אמורים שאין מכירו, אבל מכירו אסור. מקשה הגמרא, הרי שנינו במשנתנו, רבן גמליאל ירד מן הספינה בכבש שעשה הגוי בשבת וכיצד ירד, והמכירו הווה, והרי אותו גוי היה מכיר את רבן גמליאל שהרי בא עמו בספינה, והריטב"א מפרש שוודאי הגוי הכיר את רבן גמליאל כיוון שהיה רבן גמליאל אדם מפורסם. מתרץ את הגמרא אמר אביי, כשהגוי עשה את הכבש שלא בפניו הווה. עשייתו הייתה שלא בפני רבן גמליאל, וכיוון שרבן גמליאל לא היה שם, ודאי לא כיוון הגוי לעשות את הכבש בעבורו. רבא אמר תירוץ אחר, אפילו תימה, אפילו תאמר שעשה הגוי את הכבש בפניו של רבן גמליאל. מכל מקום מותר לרדת בכבש הזה משום שנר לאחד נר למאה. נר שמועיל באורו לאדם אחד מועיל גם למאה אנשים. וכן כבש הנעשה לאחד מועיל גם למאה אנשים. ולכך אין לחוש שמה ירבה הגוי במלאכה עבור הישראל שמכירו, ולכן מותר לירד בכבש שהגוי עשה בשבת. אז למסקנת הגמרא, טעם האיסור ליהנות ממלאכה שעשה גוי כשמכירו, זה שמה ירבה במלאכה שעושה עבור הישראל. ולכן אם ליקט הגוי הסבים בשבת עבור עצמו, אסור לישראל המכירו ליהנות מן המלאכה הזו, כיוון שיש לה חשוש, שאוסיף במלאכת ליקוט הסבים אף עבור הישראל. לעומת זאת בנר וכבש, כיוון שאין שייך הטעם הזה, שהרי נר לאחד נר למאה, מותר להשתמש במלאכת הגוי גם לישראל שהגוי מכירו. וגם הבאי מודל את טעמו של רב שנר לאחד נר למאה, אלא הטעם שפירש שהכבש נעשה שלא בפניו, משום שאילו היה נעשה בפני רבן גמליאל, ודאי היה עיקר עשייתו עבור רבן גמליאל, כיוון שרבן גמליאל היה נשיא ישראל ואדם חשוב בספינה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, אמר רבי, מי טבעי מקשה הגמרא על רבה. שנינו בברייתא באותו מעשה שהיה ברבן גמליאל שבא בספינה, אמר להם רבן גמליאל לזקנים, הועיל ושלא בפנינו עשאו הגוי את הכבש, נירד בו, וקשה על רבה שהתיר לרד בכבש, משום שאינו מרבה בשבילו, והרי מדברי רבן גמליאל משמע, שאילו היה הגוי עושה את הכבש בפניו, לא היה יורד בו רבן גמליאל, ואף על פי שאינו מרבה בשבילו. מתארץ את הגמרא, אימא תאמר שכך הם כוונת דברי רבן גמליאל, הועיל ועשאו נרד בו, ואין טעם היתר משום שעשאו שלא בפני רבן גמליאל. ומה שאמר רבן גמליאל, הועיל ושלא בפנינו עשאו נרד בו, אין הטעם להיתר משום שעשאו שלא בפנינו, אלא שכך היה המעשה ולכן אמר כן. ואילו הריטב"א מפרש שכך הם דברי רבן גמליאל. הועיל ולא עשה גוי עבורנו את הכבש ושלא לשאת את פנינו עשאו, אלא עבור עצמו עשאו, לכן נרד בו. מקשה הגמרא ממשנה שלא כדברי אביי ושלא כדברי רבא. תשמע בו ושמע מה ששנינו במשנה במסכת מכשירין, פרק ב' משנה ה', עיר שישראל ונוחרים דרין בתוכה, והייתה בה מרחץ המרחצת בשבת, שהיו רוחצים בה ומחממים את מימיה בשבת, כלומר האיסור שנעשה בה הוא חימום המים ולא בזה שהיו רוחצים בה בני אדם בשבת. אם רוב בני האדם הרגילים לרחוץ בה הם נוחרים, מותר לרחוץ בה מיד במוצאי שבת. אבל בשבת עצמה אסור לרחוץ במרחץ, גם אם המים הוחמו בערב שבת משום גזירת רחיצה, שגזרו חכמים על רחיצה במים חמים בשבת, גם במים שהוחמו מערב שבת שמא יבוא לחמם את המים בשבת, באיסור. כפי שלמדנו אודות הגזירה הזו לעיל בדף ל"ח עמוד ב'. אבל אם רוב בני האדם הרגילים לרחוץ בהם ישראל, ואומר המשנה ברורה, בסימן שכ"ו, סעיף קטן ל"ח, שאין הדבר תלוי ברוב אנשי אותה העיר, שהרי אין מחממים את המרחץ אלא עבור אלו שרגילים לרחוץ בה, ואפילו אין הישראל רוחצים בה בשבת עצמה אלא במוצאי שבת, ובשבת עצמה אין רוחצים בה אלא נוחרים, מכל מקום צריך להמתין במוצאי שבת לכדי שיעשו. זאת אומרת את אותו זמן שלוקח למים להתחמם, כיוון שכאשר מחממים את המרחץ בסוף יום השבת, מחממים אותה עבור אלו שיבואו לרחוץ בה במוצאי שבת. וכיוון שרוב הרוחצים בה בצאת השבת עם ישראל, הרי נעשית מלאכת הגוי בשבת בעבור ישראל. אם כן, אם רוב בני האדם הרגילים לרחוץ בה עם ישראל, ימתין במוצאי שבת, בכדי שיחמו חמין, שיעור זמן חימום מים לרחיצה, ולא ירחץ בה מיד, כיוון שהוא נהנה ממלאכת הנוכרי הנעשית בשבת עבור ישראל. כי בכל מלאכה שעושה גוי בשבת עבור ישראל, אסרו חכמים לישראל ליהנות ממנה לא רק בשבת, אלא גם במוצאי שבת בשיעור זמן עשיית אותה מלאכה, כדי שלא יהנה מכך שיקדים הגוי והעשאה בשבת. כך אומר רש"י, הביאו תוספות במסכת ביצה בדף כ"ד עמוד ב', בדיבור המתחיל ולערב, הרמב"ם בהלכות שבת פרק ו' הלכה ח' כתבו את הטעם, כי אם תאמר שיהיה לישראל מותר מיד במוצאי שבת, יש לחשוש שמא יאמר הישראל הגוי בשבת, לעשות עבורו מלאכה זו כדי שימצא הדבר מוכן לפניו מיד לחשת יצא השבת. וחילוק לדינה בין הטעמים של רש"י לעומת התוספות והרמב"ם, כותב הראש, אם מותר לישראלים אחרים ליהנות ממלאכת הנוכרי, לפי טעמם של התוספות והרמב"ם, לא שייך בזה, כי ודאי לא יאמר היהודי לגוי עשה מלאכה בשביל אחרים, שהרי אין אדם חוטא ולא לא. אבל טעמו של רש"י קיים גם לגבי אחרים, ויהיה אסור לישראלים אחרים ליהנות מיד במוצאי שבת. אם כן, הרי כיוון שחימם הגוי את המרחץ עבור רוב ישראל, הרי זה כמכירם. וקשה על רבה הסובר שגוי המכיר את ישראל אם עשה מלאכה שאין לחוש בה, שמא ירבה בשבילו, מותר לישראל ליהנות ממנה, והרי חימום המרחץ הנעשה לאחד מועיל להרבה אנשים. ומדוע אסור ליהנות מחימום המרחץ כשרוב הרוחצים בהם ישראל? וגם קשה על אביי הסובר שגוי המכיר את ישראל אם עשה את המלאכה שלא בפניו, מותר לישראל ליהנות ממנה, והרי חימום המרחץ נעשה שלא בפני ישראל, ומדוע אסור ליהנות ממנה? דוחה הגמרא ואומרת, הטעם שם במרחץ כי מחממי, כאשר מחממים את המרחץ, הדעת הדרובה מחממי. מחממים את המרחץ עבור רוב הרגילים לרחוץ בה. וכיוון שרוב הרוחצים הם ישראל, עיקר חילול השבת נעשה בעבורם. ומשום כך גזרו חכמים שלא ישתמש בה, אלא אחר במוצאי שבת, בכדי שיעשו. שיעבור הזמן שלוקח למים להתחמם. אבל במלאכה אחרת שעושה הגוי בשבת לצורכו, גם אם נעשית עבור הישראל, עיקר עשייתה בעבור הגוי. ולכן התיר אביי כשנעשית שלו בפניו, ולכן התיר רבה גם כשנעשית בפניו, אם אין בחשש שמה ירבה במלאכה עבור הישראל. עכשיו רוצה הגמרא להביא הוכחה נוספת מברייתא שאין הדין כרבה. תשמע, בואו שמע ראיה, מהברייתא ששנינו בנר הדלוק במסיבה, נר שהדליקו גוי בשבת במקום שהיו יושבים שם חבורת אנשים, אם רוב היושבים שם הם נוחרים, היינו חוץ מהמדליק עצמו, מותר להשתמש לאורה. אבל אם היו מסובים שם מחצה על מחצה בדיוק, אין המדליק עצמו שהוא נוחרי מוסיף עליהם להיחשב כרוב נוחרי, משום שאין המדליק שם מדליק לצורך עצמו, אלא לצורך המסובים. אלא אם כן הוא עצמו גם מייסב עמם ונהנה מן האור, כך אומר הביאור הלכה בסימן רי שיין וב. אבל אם רוב היושבים שם עם ישראל, אסור להשתמש לאורה, וכן אם היו מחצה על מחצה, מחצה נוחרים ומחצה ישראל, אסור להשתמש לאורה. וקשה על רב הסובר שבגוי המכירו, במקום שאין חשש שמא ירבה, מותר לו ליהנות. כי הרי נר לאחד ונר למאה, אז למה פה אסור? ותרץ את הגמרא אתם שם במסיבת בני אדם נמי גם כן, הרי הוא כמרחץ. כי מדליקי, כאשר מדליקים את הנר, הדעת הדרובה מדליקים, מדליקים אותו בשביל הרוב, ולכן עיקר המלאכה נעשית בשביל ישראל שהם הרוב. ובמחצה על מחצה, כיוון שהוא ספק ואי אפשר לדעת, אם נעשה עבור הנוכרים היושבים שם, או עבור הישראל, הרי זה ספק ואסור. אבל כשהגוי מדליק נר עבורו ועבור ישראל אחר, עיקר הדלקתו בעבור עצמו, וכיוון שנר לאחד נר למאה, התיר רבה להשתמש לאורו גם במכירו, וכן הבא מתיר כשאין זה בפניו. שואל הריטב"א, הגמרא כבר הקשתה לאיל, בדף קכ"ב עמוד א' על רבה ממרחץ ותרצה, שמחממים אותו על דעת הרוב. מדוע הוא צריכה הגמרא כאן להקשות ולתרץ גם מנר? ומיישיב הריטב"א, משום שהייתי סבור שדווקא מרחץ אין אדם טורח בעבור המיעוט, ולכן לא היה הגוי מחמם כלל את המים בעבור המיעוט שהם נוחרים. ומטעם זה אסור ליהנות ממלאכתו כשהרוב ישראל. אבל בנר, שכל אדם נצרח לו, גם היחיד, אם כן מסתמה דעתו על הגויים, גם כשהרוב ישראל, ואם כן לרב השנר לאחד נר למאה, מדוע שיעשר ברוב ישראל? תרץ את הגמרא ומשמיעה לנו שאין הטעם משום כך, אלא טעם האיסור משום שעיקר דעתו של מדליק הנר על הרוב. וכשהרוב ישראל, דעתו עליהם, ולכן זה אסור. מביאה הגמרא מעשה לעניין הנאה מנר שהדליקו גוי בשבת. והסיפור הזה חותם בסייעת הדשמיה הענקית את הפרק ה-16 של מסכת שבת. מספרת הגמרא שמואל, איקלה הזדמן לבי אבין לביתו של אבין, שמן העיר תורן. עתה הוא נוחרי בה בשבת גוי אחד, הדליק שרגה, הדליק נר. ההדרינו שמואל האפי, החזיר שמואל את פניו כדי לא ליהנות מאור הנר. כי היה סבור ודאי שהדליקו הגוי לכבודו. והרי אסור ליהנות ממלאכת הגוי הנעשית עבור ישראל בשבת. כיוון דחזה, כיוון ששמואל ראה דאי תשטר, שהגוי הביא שטר וקקרי והיה קורא בו לאור הנר, אמר שמואל, הדעת הדנף שהוא דאדליק, הגוי הדליקו עבור עצמו. ההדרינו איו לאפי גבי שרגה. החזיר שמואל את פניו כלפי הנר כדי שיוכל ליהנות מאורו. מתחילה היה סבור שמואל שהגוי הדליק את הנר גם עבורו, וכיוון שהיו לכל הפחות מחצה על מחצה, אין היתר להשתמש לאור הנר, משום שלא נאמר היתר של נר לאחד נר למאה, אלא כשניכר שהגוי מדליק את הנר לצורכו, אבל כשאין ידוע אם הגוי מדליק את הנר לצורך עצמו ולצורך ישראל, אסור ליהנות ממלאכתו, שמה עשה לצורך ישראל. אבל מאחר שראה שמואל שהגוי קורא בשטרותיו לאור הנר, אמר שמואל שוודאי הגוי הדליק את הנר עבור עצמו, ולכן מותר ליהנות ממנו. כך התוספות, בדיבור המתחיל, הדרינו שמואל לאפי. כך נפסק בשולחן ערוך בסימן ריש עין וף סעיף ב', כשיש הוכחה שהגוי הדליק לצורך עצמו, מותר לישראל ליהנות ממלאכתו, אף שרוב היושבים במקום הם ישראל. מוסיף המשנה ברורה שעל כן צריך שהגוי ישתמש מיד לאור הנר, שאז יהיה מוכח שכוונתו לצורך עצמו. אדרן הלך כל כתבי, אדרן הלך כל כתבי, אדרן הלך כל כתבי הקודש בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיא ענקית את הפרק ה-16 במסכת שבת, פרק המסתיים בדף קכ"ב עמוד ב', בשורה החמישית של העמוד, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את פרק טוב, הפרק ה-17, טוב בגמטריה זה 17, ושמו של הפרק ה-17, כל הכלים. פרק שתחילתו בשורה השישית בדף קכ"ב עמוד ב'. חכמים אסרו לטלטל מקצת דברים בשבת, כמו שהתבאר להלן. הדברים האסורים בטלטול הם דברים שאדם מקצה דעתו מלהשתמש בהם, ועל כן נקראים הם מוקצה. ולכמן בדף קכ"ד ובמסכת ביצה בדף ל"ז מבואר שטעם האיסור הוא כדי לגדור גדר לאיסור הוצאה, שעל ידי שלא יטלטלו לא ייקשלו בהוצאה מרשות לרשות. ומה שלא גזרו על כל הדברים שלא יטלטל להם, מפני שאין גוזרים על הציבור גזירה שאין יכולים לעמוד בה. כך אומר רש"י במסכת ביצה בדף י"ב. והרמב״ם כותב טעמים נוספים באיסור הזה. הרמב״ם בלכות שבת פרק חף דלת, הלכות י' ב' וי' ג'. א' כותב הרמב״ם שלא יהיה יום השבת כחול בעיניו, ויבוא להגביע כלים מפינה לפינה ומבית לבית ולתקנם או להצניע אבנים וכדומה, ונמצא שמבטל כוונת התורה שאמרה למען ינוח. ב' חששו שכשיטלטל כלים שמלאכתם לאיסור יתעסק בהם ויבוא לידי מלאכה. ג' מפני שמקצת העם אינם בעלי אומנויות אלא בתהילים כל ימיהם ושובתים ממלאכה, דהיינו גם בימי חול, ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל כביום חול, נמצא שלא שבת שביתה ניכרת. והנה עיקר האיסור נתקן עוד בימי קדם. לאל בדף למד עמוד ב' מסופר שכאשר נפטר דוד המלך ביום השבת והיה מוטל בחמה, שלח בנו שלמה לשאול בבית המדרש באיזה אופן יהיה מותר לו להעביר את אביו למקום צל, שהרי מת נידון כמוקצה. למדנו מכך שאיסור מוקצה היה נוהג בימי דוד ושלמה או קודם לכן. כך אומר שולחן ערוך הרב. אז עיקר האיסור שנתקן עוד בימי קדם היה שכל דבר שאינו ראוי בשבת כלל כאבנים וכיוצא בהם אין לטלטלו, ועדיין היו כל הדברים הראויים בשבת מותרים בטלטול, ואפילו לטלטלם שלא לצורך כלל. שנים רבות לאחר מכן, בימי נחמיה בן חחליה בתחילת תקופת בית שני, שהיה הדור פרוץ ומזלזל באיסור שבת, כאמור בספר נחמיה פרק י' ג', עמדו חכמים והוסיפו על איסור מוקצה את גזירת כלים. היינו שאסרו לטלטל את כל הכלים, אפילו כלים שעיקר תשמישם ומלאכה שמותר לעשותה בשבת, חוץ משלושה כלים שהשימוש בהם תדיר, והם מקצוע של דבילה, איזמל שמחתכים בו את הדבילה, זוהמה ליסטרן של גדירה, כף גדולה שמסלקים בה את הזוהמה של הגדירה לאחר הבישול, וסכין קטנה שעל גבי השולחן שחותכים בה לחם ובשר ואוכלים, כאמור בברייתא לקמן בדף קוף ג'. וכותבים התוספות שם שפשוט שגם כוסות קערות וצלוחיות היו מותרות בטלטול, ולא נקטה הברייתא אלא כלים שאין להם בית קיבול. וגזירת כלים הייתה על כלים בלבד, אבל שאר דברים לא היו בכלל הגזירה הזו. ולכן בספרים ואוכל אין כלל איסור מוקצה ומותר לטלטלם אף שלא לצורך, שבימי דוד לא נאסרו כיוון שהיו ראויים לשימוש בשבת, ובימי נחמיה לא נאסרו כיוון שאינם כלים. כך אומר שולחן ערוך הרב באור החיים סימן שינחי צעיף י' ז'. בהמשך הדורות, כאשר ראו חכמים שהדור נגדר בשמירת שבת, התירו בהדרגה את גזירת כלים היתר אחר היתר, עד שאמרו כל הכלים ניטלים בשבת, חוץ מן מסור הגדול ויתד של מחרישה. כאמור לכמן בברייתא בדף קוף חף ג' עמוד ב'. ואומנם גם לאחר שנמנו והתירו את רובה של גזירת כלים, עדיין נשארו מקצת מדיני הגזירה באיסורם, ובדינים הללו עוסק הפרק הזה, הפרק ה-17 במסכת שבת, וכמו שיבואר להלן. ולכמן בדף קוף חף ג' עמוד ב' מבואר שישנם שלושה מיני טלטול. א', טלטול לצורך גופו, כלומר שמטלטל את הכלי כדי להשתמש בגופו של הכלי לעשות בעזרתו מלאכה שמותר לעשותה בשבת. ב', טלטול לצורך מקומו, כלומר שמטלטל את הכלי מפני שצריך את המקום שהכלי מונח בו. ג', מחמה לצל, כלומר שהכלי מונח במקום התורפה, כגון שמוטל במקום חמה והוא כלי שעלול להינזק שם, ומבקש להעבירו למקום המשתמר. בפרק ה-17 במסכת שבת, הפרק הבא עלינו לטובה, פרק כל הכלים, התבהרו דיני מוקצה בכלים וכמה מינים יש בהם. כלי שמלאכתו להיתר, כלומר כלי שעיקר תשמישו הוא לעשיית מלאכות המותרות בשבת. כלי שמלאכתו לאיסור, שעיקר תשמישו הוא לעשיית מלאכות שאסור לעשותן בשבת. כלים המוקצים מחמת חיסרון כיס, כלומר כלים חשובים שדרך בני אדם להקפיד עליהם שלא להשתמש בהם שימוש אחר זולת התשמיש שלשמו נעשו, מחשש שהתקלקלו. עוד נלמד בפרק הזה דין מוקצה בכלי היתר שנעשה בסיס לדבר איסור, כלומר שהניחו עליו מבעוד יום דבר מוקצה, וכן דיני מוקצה בכלים שנתפרקו או שנשתברו. ומתוך שעסקה המשנה בדיני טלטול כלים, נטטה לעסוק בסוף הפרק גם בכלים שהאיסור לטלטלם אינו מצד איסור מוקצה וגזירת כלים, אלא מצד גזירות אחרות. כך אומר המאירי. עכשיו אל המשנה הפותחת את הפרק ה-17 בדף קוף חף ב' עמוד ב'. כל דבר שאינו ראוי לשימוש בשבת כלל, כגון בעלי חיים ומעות, וכן דבר שאין עליו שם כלי כלל, כגון אבנים ואפר, הרי הם מוקצה ואסורים בטלטול. ולכמן בדף קוף חף דלת עמוד ב' שנינו ששברי כלים מותרים בטלטול רק אם הם עדיין ראויים למלאכה. המשנה שפותחת את הפרק מבארת דין טלטול דלתות לאחר שנתפרקו. אומרת המשנה הפותחת את הפרק ה-17 במסכת שבת, דף קוף חף ב' עמוד ב', כל הכלים שיש להם דלתות כגון שידת תיבה ומגדל, מיני ארונות, ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן. דלתותיהם שיש להם בצדם ניטלות עמהן, ואין הדלתות נחשבות מוקצה אף על פי שנתפרקו ואינם ראויות עכשיו למלאכתן, כי אינן מחוברות לכלי. ותוסות בדיבור המתחיל, כל הכלים ניטלים בשבת, אומרים שיש לגרוס במשנה, כל הכלים הניטלים בשבת, דלתותיהן עמהן. כלומר, המשנה בא להורות שכל הכלים שמותר לטלטלם בשבת, מותר לטלטל גם את דלתותיהם, ואפילו אם הם מתפרקו. ואילו הר"ן כותב שאין צורך לשנות את הגרסה, מפני שכיוון שאמרה המשנה ודלתותיהן עמהן, מובן מכך שהיא עוסקת בכלים שעשויים כדי להצניע בהם דברים. שלכלים אלה יש דלתות, וכלים אלו מלאכתם להיתר. ולכן אפשר לומר עליהם שכל הכלים הללו ניטלים בשבת. יוצא לפי הר"ן שעיקר חידוש המשנה להתיר את טלטול הדלתות, ואין חידוש בכך שכל הכלים ניטלים. ואילו הריטב"א כותב שהמשנה באה להשמיענו שלושה דברים. א', שאף הכלים הגדולים מותרים בטלטול. ב', שמותר לטלטל את הכלים עם דלתותיהם, ולא אומרים שאין על הדלתות שם כלי, ואין מוקצה וצריך לפרקן קודם שיטלטל את הכלי. ג', שאפילו אם נתפרקו הדלתות, עדיין אין כלי ומותר לטלטלן. ומה שהזכיר התנא אף על פי שנתפרקו, התנא רצה להשמיענו שהכלים מותרים בטלטול ולא שיצטרך לפרק מהם את הדלתות. ממשיכה המשנה ואומרת שדלתות הכלים אינן דומין לדלתות הבית שאסור לטלטלן אם נתפרקו, לפי שדלתות הבית אינן מן המוכן, אינן מוכנות לטלטול כשאר כלים שהרי לא נעשו אלא כדי להתחבר אל הבית, וכיוון שאין על הבית תורת כלי, גם דלתותיו אינן כלי. אף על פי שהן מותקנות באופן שיש עליהם שם כלים, אבל כיוון שאינן עומדות לתשמיש כלי אלא רק להתחבר לבית, לא הוכנו לטלטול ולא שייך בהם שם כלי לבטל מהם שם מוקצה. ככה ביור הלכה בסימן שינחת סעיף י'. לעומת זאת, דלתות הכלים, כיוון שהם חלק מכלי, תורת כלי עליהם ומותר לטלטלן. אומר המאירי, אין לו אוסרן מדין שברי כלים, שהרי גם בזמן שהן מפורקות עדיין הן ראויות למלאכתן הראשונה, לחסות בהם את השידה והתיבה. מביאה המשנה היתר טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו. נוטל אדם קורנס פטיש כדי לפצע בו לשבר על ידו את קליפת האגוזין, וכן נוטל אדם קרדום גרזן לחתוך בו את הדבילה קיבוץ תיינים שדיבקום, ונעשו גוש עגול עבה מאוד וקשה כגבינה, ויש צורך בקרדום לחותך. ומשמע מדברי רשי שאם לא היה צורך דווקא בקרדום לכך ויכול לחתוך בקל גם על ידי סכין, היה אסור לטלטל את הקרדום לצורך הזה. וכן נוטל מגירה כי אין סכין שיש בו הרבה פגימות ועל ידי כך חותכת מהר, כדי לגור, לחתוך בה את הגבינה, וכן נוטל מגריפה, מין כף, בעיקר תשמישה לגרוף בגחלים, כדי לגרוף, להוציא את הגרגורות, תיינים מיובשות מן החבית, וכן נוטל את הרחת, לוח שבו זורים את החיטים, ואת המלגז, כלשון של ברזל בעל שלוש שיניים, ומהפכים בו קש בגורן, כדי לתת עליו מאכל לקטן. כגון אם הגדול המאכיל את הקטן, לא נטל ידיו שחרית שרוח רעה שורה על המאכלים, כשנוגע בהם קודם נטילה, או במאכל תרומה וידיו טמאות שאינו יכול לגע בתרומה, אומר הר"ן. וכן נוטל את הכוש, פלך שבו טובות הנשים, הקנה שעליו מגולגלים חוטי הצמר או הפשטן הנטבים, ואת הקרקר עץ בעל ראש חד המשמש את האורגים, להפריד על ידו את חוטי השתי המתוחים שהסתבכו זה בזה, כדי לדחוב בו, כלומר לדחוב אותו בתוך פירות רכים כדי לאוכלם. וכן נוטל מחט של יד, מחט קטנה עשויה לתפירת בגדים כדי ליטול בו את הקוץ שננעץ בגופו, ומחט גדולה של סקאים העשויה לתפירת סקים כדי להשתמש בה לפתוח בו את הדלת למי שעבד מפתחו, שמכניס המחט במקום המפתח ודוחף עמה את לשון הברזל הנכנס בחור המנעול ומסירו משם, אומר המאירי. והתנא העריך לפרט כמה וכמה מלאכות ולא שנה בדרך כלל שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו, כדי להשמיענו בדרך אגב שמלאכות אלו מותרות הן, ולא נאמר שיש בהן חשש איסור. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק ה-17 במסכת שבת בדף קוף ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בכוונת המשנה, אימתי התפרקו הדלתות. מקשה הגמרא וכי נכון לומר לשון כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן, ואף על פי שנתפרקו, שמשמע שהכוונה היא ואף על פי שנתפרקו הדלתות בשבת מותר לטלטלן? המילים ואף על פי שנתפרקו מוסבות על המילה בשבת שנזכרה תחילה, משמע מכך. שלא מבעי בחול, לא צריך לומר שמותר לטלטל דלתות שנתפרקו ביום חול, עד הרבה. אם נתפרקו בשבת היו מוכנים וראויים לטלטול בכניסת שבת על גבי אביהן. אגב עיקר הכלי, כלומר מצד היותן חלק מהכלי, ולכן ודאי ראוי להתירן בטלטול כפי שהיה דינה בכניסת שבת. ואילו כשנתפרקו בחול כבר בכניסת השבת אינם מחוברות לכלי, ואין הן מוכנים לטלטול לגבי אביהן, אז יותר ראוי לאוסרן בטלטול. מדוע משמע במשנה שכשהתפרקו בשבת, יותר ראוי לאסור טלטולן מאשר כשהתפרקו ביום חול? ולמרות שלקמן בדף קוף חף דלת עמוד ב' מבואר לגבי שברי כלים שיותר ראוי להתיר טלטול כלי שנשבר מבעוד יום, מאשר כלי שנשבר בשבת, אין הנידונים דומים, מפני ששם טעם היתר הטלטול של השבר ומצד תשמישו החדש שנעשה ראוי אליו משעה שנשבר, על כן ראוי יותר להתירו אם כבר נשבר ועמד מבעוד יום לתשמישו החדש. ואילו כשנשבר בשבת יש מקום לאוסרו בטלטול משום שהוא כן נולד. כלומר, דבר שלא היה מוכן מבעוד יום לתשמיש, עכשיו הוא עומד אליו. אבל דלת כלי, כיוון שטעם היתר טלטולה הוא מצד שעדיין עומדת לתשמישה הראשון וראויה להתחבר לכלי, אם כן ודאי שראויה יותר להיות נידונת ככלי אם הייתה מחוברת אליו בכניסת השבת. כך תוספות בדיבור המתחילה דרבה. רצת הגמרא אמר אביי אחי כאמר, כך היא כוונת המשנה, כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן, ואף על פי שנתפרקו בחול ניטלין בשבת. כלומר, המילים אף על פי שנתפרקו אינן מוסבות על המילה בשבת לחדש, שאף על פי שהתפרקו בשבת מותרות בטלטול, אלא המילים אף על פי עומדות לעצמן, והכוונה היא לחדש שאף על פי שהתפרקו הדלתות, בין בחול בין בשבת, ויש מקום לומר שאין דינם ככלים, מכל מקום מחדש התנא שמותרות בטלטול, ואין צריך לומר שבעודן מחוברות, מותרות בטלטול. אגב, שהוזכרו דלתות שהתפרקו, דנה הגמרא בהלכותיהן לעניין בניין וסתירה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא, דלת של שידה ושל תיבה ושל מגדל, שידה תיבה גדולה של עץ כמין ארון, תיבה, תיבה קטנה כעין של שולחנים, מגדל בית האוצר, עשוי מעץ, פירושו של רבי עובדיה מברטנורה. אם כן, דלת של שידה, של תיבה ושל מגדל, נוטלין, מוציאין אותה מהצירים המחברים אותה לכלי, אבל לא מחזירין ומחברים אותה. ודלת של לול של תרנגולים שהוא בניין המחובר בקרקע, לא נוטלין מציריה, שרי זו סתירה גמורה ולא מחזירין, שרי זה בניין ממש כמבואר בסמוך. מקשה הגמרא בישלמה מובן מה ששנינו שדלת של לול של תרנגולים, בין נטילתה ובין החזרתה אסורה, משום דקסבר סובר התנה, כיוון דמחברי בערה שהלול מחובר בארץ, יש איסור בניין בדבר המחובר לקרקע, ויש איסור סתירה בדבר המחובר לקרקע. אלא מה ששנינו בדין דלת של שידה ושל תיבה ושל מגדל שנטילתה מותרת והחזרתה אסורה, זה לא מובן. כי יש לתמוע מהי כסבר, מה סובר התנה בדין בניין בכלים. היא כסבר אם הוא סובר שיש איסור בניין בכלים, ומפני זה אסר להחזיר ולחבר את הדלת אל הכלי, אם כן יש גם איסור סתירה בכלים. כי כלל בידינו, שבכל אופן ששייך בו בניין, שייך בו גם סתירה. וכן להפך. וכיוון שאסר התנה את חיבור הדלת מחמת איסור בונה, היה לו לאסור גם את הקירתה מחמת איסור סותר. והיא אם סובר התנה של הברייתא שאין איסור סתירה בכלים, ומפני זה התיר ליטול את הדלת. אם כן, גם אין איסור בניין בכלים, ומדוע אסר להחזירה? רק נציין שבמסכת ביצה בדף חב בית עמוד א' מבואר שנחלקו בית שמאי ובית הלל בנידון הזה. בית שמאי סברו שמלאכת בונה וסותר בשבת שייכות גם בבניין וסתירה בכלים, ובית הלל סברו שאינם נוהגים אלא בבניין המחובר לקרקע. תרצת הגמרא אמר רבי אלא עולם כסבר יש בניין בכלים ויש סתירה בכלים ואכן לא התיר התנא ליטול את הדלת מהכלי. מה שאמר נוטלין? שניטלו כאמר. כוונתו לומר שניטלו וכך כוונת הברייתא דלת של שידה תיבה ומגדל שניטלו והתפרקו מהכלי אין מחזירין. אמר לי רבה מקשה רבה על הבעיה יש שתי תשובות בדבר שתי דחיות יש לביור הזה. אחד הדחייה אחת דארי ניטלין קטני. שנינו בברייתא ניטלין ולא כמו שאתה אומר שניטלו. ועוד דחייה לביאור שלך, אם כדבריך שלא התירה הברייתא ליטול את דלתות הכלים, אם כן, מהי? מה זה ששנינו אבל לא מחזירין? הרי אם לא אמר תחילה נוטלין והתיר את נטילתן, לא שייך לומר אבל לא מחזירים, כי לשון אבל שייך לשנות רק אם שנינו קודם דין היתר. שעל זה באים ואומרים, רק מעשה זה מותר, אבל לא מעשה זה. אלא אמר רבא, מכוח קושיותיו על הבעיה מבאר רבא את הברייתא באופן אחר. לעולם כסבר אין בניין בכלים ואין סתירה בכלים ולכן התיר ליטול את דלתות הכלים. מה שאסור להחזירן משום גזירה שגזרו חכמים שחששו שם יעסוק בהחזרת הדלת לציריה שבכלי, שמה יבוא לידי כך שיתקע, שיחבר את הדלת אל מקומה במסמרים כדי שלא תתפרק עוד ויעבור על מלאכת מכה בפטיש, כיוון שתיקן וגמר את מלאכת הכלי. כל דבר שיש בו גמר מלאכה חייב משום מלאכת מכה בפטיש כאמור לאל בדף ה' עמוד ב', אבל נטילת הדלתות אינה גמר מלאכה ולא שייך במכה בפטיש ולכן לא גזרו לאסור הנטילה. רש"י לא מפרש שאם יתקע יעבור על מלאכת בונה, שהרי רבא מפרש שהתנא כאן סובר שאין בניין וסתירה בכלים. אומרת הגמרא שנינו במשנה נוטל אדם קורנס לפצע בו את האגוזין. דנה הגמרא אם משנתנו עוסקת בכלי שמלאכתו להיתר או לאיסור. מבארת הגמרא אמר רב יהודה כוונת המשנה להתיר טלטול קורנס של אגוזין שעיקר תשמישו למלאכת היתר כדי לפצע בו את האגוזין. ומלשון רש"י משמע שלדעת רב יהודה לא התירה משנתנו אלא קורנס העשוי ומיוחד לפציעת אגוזים שהוא כלי שמלאכתו להיתר. וחידוש המשנה הוא שאף שבראשונה בימי נחמיה נאסרו כל הכלים בטלטול, משמיעה המשנה שאחר כך התירו טלטול כלי שמלאכתו להיתר. אבל אומרת הגמרא קורנס של נפחין חרשי ברזל שעיקר תשמישו למלאכה אסורה בשבת, לא, לא יתירה המשנה לתלו למלאכת היתר. ואירת הגמרא כסבר סובר רב יהודה, דבר, כלי שמלאכתו לאיסור אפילו לצורך שימוש בגופו של הכלי למלאכת היתר, אסור לטלטלו וכל שכן שאסור לטלטלו לצורך מקומו. דהיינו שאינו צריך להשתמש בגופו אלא מטלטלו כדי להשתמש במקום שבו הוא מונח, גם כן אסור. אמר לי רבא, מקשה רבא לרב יהודה, אלא מעטה אם כדבריך שלא יתירה המשנה לטלטל אל הכלים המיוחדים למלאכת היתר, קשה. שאומנם את כל הכלים המנויים במשנתנו ניתן להעמיד באופן שיחדום להיתר. אבל הסיפה של המשנה דקטני ששנינו בה ואת הרחת ואת המלגז, מותר לטלטל כדי לתת עליו מאכל לקטן? כיצד ניתן להעמידה בכלים המיוחדים למלאכת היתר? הרי רחת ומלגז ממייחד אלה לקטן? וכי מצוי שמייחדים אותם לאכילת קטן? הרי ודאי הכלים הללו מיוחדים למלאכת איסור, ומכל מקום התירה המשנה לתלם לצורך תשמיש היתר. אלא אמר רבא, מכוח הקושייה הזו מבאר רבא את המשנה באופן אחר, כוונת המשנה להתיר טלטול קורנס של נפחים שהוא כלי שמלאכתו לאיסור כדי לפצע בו את האגוזין. ואירת הגמרא כסבר סובר רבא, דבר שמלאכתו לאיסור לצורך שימוש בגופו של הכלי למלאכת היתר מותר לטלטלו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קכ"ב במסכת שבת, הדף שחתם את הפרק ה-16 במסכת שבת והדף שפתח את הפרק ה-17 במסכת שבת, עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה עם קרונות של בית אביך? שאלה שנייה, מה עם צדדי הספק בטעם שהתיר רבי חנינה לבית רבי לשתות יין שהובא בקרונות של נוכרי והיה חתום בחותם אחד? שאלה שלישית, מדוע אסור להעמיד את בהמתו על גבי הסבים מחוברים בשבת? שאלה רביעית, מדוע שמואל נהנה מנר שהדליק נוכרי בשבת? שאלה חמישית, האם מותר לטלטל פטיש בשבת כדי לפצח בו אגוזים? השאלה האחרונה על דף קוף חף ב', במן החלקו רב יהודה ורבא? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בסייעת הדשמיא ענקית היום הזה בדף קוף חף ב' במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. נוכרי שעשה מלאכה מעצמו בשבת, אם בשביל ישראל עשה אותה אסור ליהנות באותה מלאכה עד מוצאי שבת וימתין בכדי שיעשה. והוא שלא יהיה הדבר בפרסום עד שידעו בו רבים שדבר זה בשביל פלוני הוא נעשה בשבת, ואם בשביל עצמו בלבד עשה מותר ליהנות בה בשבת. היינו שהגוי עשה את זה בשביל עצמו. אינו יהודי שהדליק את הנר בשביל ישראל אסור לכל אדם לעשות לפני הנר דבר שלא היה יכול לעשות בלא הנר, אפילו למי שלא הודלק בשבילו, שאם יהיה מותר ליהנות, יאמר לו שידליק, וללמוד או לאכול בפני הנר גם כן בכלל זה לאיסור, ואין חילוק בזה אם קצב לו שכר מערב שבת או לא קצב לו, וגם אין חילוק בין אם קצב לו בקבלנות או בסחירות, שאויל וישראל נהנה ממלאכה עצמה בשבת, אסור בכל עניין. זהו שונה הלכות שלנו להיום, והגענו בסייעת הדשמיה אל הפינה שחותמת את שיעור דפינו היומי, משנה יומית. ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים החלק הראשון של המשנה היומית, אנחנו לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא, ואנחנו מוחזים בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ז' משנה א'. לאחר שלמדנו בפרק הקודם דיני האוכל תרומה בשוגג, באה המשנה הזו ללמד באוכל תרומה במזיד, שאף על פי שהוא חייב מיטה בידי שמיים, אינו פטור מתשלומים. אבל אם יתרו בו, לוקה ואינו משלם. אומרת המשנה, האוכל תרומה מזיד ולא יתרו בו, משלם את הקרן תמורת מה שהפסיד את הכהן, ואינו משלם את החומש שלא חייבה תורה חומש, אלא לאוכל תרומה בשגגה. התשלומים חולין, התשלומים שהוא משלם, אין להם דין תרומה, שדווקא התשלומים של האוכל בשוגג, התורה קראה אותם קודש, ככתוב ונתן לכהן את הקודש, אבל התשלומים של האוכל במזיד חולין הם. לפיכך אם רצה הכהן למחול את התשלומים הללו מוכל, יכול הוא למוכלם, מה שאין כן בתשלומי השוגג, הועיל והם קודש, אין הכהן יכול למוכלם, כמו ששנינו לעיל. פרק ו' משנה א'. מסכת תרומות פרק ז' משנה ב'. בת כהן שניסית לישראל ואחר כך אכלה תרומה, והרי היא אסורה לאכול בתרומה, שנאמר ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל, משלמת את הקרן כדין הגוזל את חברו, ואינה משלמת את החומש לפי שהיא בת כהן. וכתוב, וכל זר לא יאכל בו, ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישתו עליו, יצא זו מן הכלל שאינה זרה לתרומה, שכן אפשר שתשוב לבית אביה ותהיה מותרת לאכול בתרומה. כאן נאמר, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה, כי נעוריה מלחם אביה תאכל. ומתתה בשריפה עם זינתה תחת בעלה, כאן נאמר, ובת איש כהן כי תחל לזנות באש תשרף. ודרשו בת איש כהן כל שהיא בת כהן, בין שהייתה נשואה לכהן, בין שהייתה נשואה לישראל. ניסית לאחד מכל הפסולים, כגון לחלל ולממזר שנתחללה ונאסרה, לאכול בתרומה ולהינשא לכהן לעולם. אם אכלה תרומה בשוגג, משלמת קרן וחומש שדינה כזרה ומתתה בחנק, אם זינתה אין מתתה בשריפה כדין בת כהן, אלא בחנק כדין אשת ישראל שזינתה, דברי רבי מאיר הסובר, שבת כהן שנתחללה הרי היא כזרה. וחכמים אומרים זו וזו, בין ניסית לישראל בין ניסית לפסול, משלמות את הקרן ואינן משלמות את החומש שלא נקראת זרה, אלא מי שהיא זרה מתחילתה ועד סופה, וזו הועיל וכבר אכלה בתרומה, אין דינה כזרה ולכן אינה משלמת את החומש, ומתתן בשריפה, שכתוב בת איש כהן כל שהיא בת כהן, והלכה כחכמים. זוהי המשנה היומית חלק א', וכעת אל מפעל המשנה היומית קביעותה, חלק ב' במשנתנו היומית.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
לומדים את המשנה היומית כפי סדר הש"ס, סדר קודשים, מסכת תמיד, פרק ג' משנה ד'. המשנה ממשיכה לפרט את המעשים שקדמו להקרבת קורבן התמיד בבוקר. לאחר שהביאו את הטלה מלשכת הטלאים, נכנסו הכהנים ללשכת הכלים שבה היו מונחים כלי השרת, והוציאו משם 93 כלי כסף וכלי זהב לעבודות היום. לאחר מכן נשקו את הטלה המיועד לקורבן התמיד בכוס של זהב, כדי שיהיה נוח להפשיט את אורו לאחר השחיטה. אף על פי שהוא הטלה מבוקר מימומים כבר מבערב, היו מבקרים אותו כעת פעם נוספת לאור האבוקות. מסכת תמיד פרק ג' משנה ה', המשנה מפרטת את סדר המעשים של הכהנים שזכו בעבודות השונות. מי שזכה בשחיטה של קורבן התמיד היה מושכו והולך עמו לבית המטבחיים. מי שזכו בהעלאה של האיברים לכבש היו הולכים אחריו כדי לאחוז את התמיד בשעת השחיטה. מפסיקה המשנה כדי לתאר את בית המטבחיים. בית המטבחיים היה לצפונו של המזבח החיצון, ועליו על שטחו היו 8 עמודים ננסים נמוכים ורביעית ריבועים של עץ ארז היו מונחים על גביהם, ואונקליות, ובים של ברזל, היו קבועים בהם בריבועים הללו. ושלושה סדרים של אונקליות היה לכל אחד ואחד מהריבועים זה למעלה מזה, שבהם היו תולים את הקורבנות השחוטים כדי להפשיטם. ומפשיטין היו את הקורבנות על שולחנות של שיש שעמדו בין העמודים. ומאחר והעמודים היו נמוכים ואין זה כבוד לקודשים שיגררו על גבי הקרקע, היו סומכים את ראשי הבהמות התלויות בבבים על גבי השולחנות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, היום הזה, יום שני, י"ד בתמוז תש"פ. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דף קכ"ב במסכת שבת. אנחנו מתייצבים בסייעתא דשמיא הענקית, ובהתרגשות מרחק 5 שבועות מסיום מסכת שבת על קנ"ז דפיה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.